צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. השינויים במערכת המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב בפתח ישיבת הממשלה למחאות נגד הרפורמה ואומר מיליונים הצביעו לנו והביעו תמיכה בשינויים.
לפני חודשיים התקמה בישראל הפגנה ענקית. אין כל ההפגנות. אחד מהנושאים המרכזיים שהם הצביעו עבורה הוא ביצוע רפורמה במערכת המשפט. אנחנו נעשה את התיקונים הדרושים במערכת המשפט מתוך שיקול דעת ואחריות. אנחנו הולכים לתקן את המערכת, להציל אותה ולא להרוס. כשאנחנו היינו באופוזיציה, לא קראנו למלחמת אחים ולא דברנו על הרס המדינה, ואני מצפה מראשי האופוזיציה לנהוג בדרך דומה.
נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי הוא מנהל שיחות עם כל הצדדים בניסיון להשיג פשרה, אך מודה כי כלל לא בטוח שיצליח בכך.
אנחנו נמצאים בעיצומה של מחלוקת עמוקה שקורעת את העם. העימות הזה מדאיג אותי מאוד, הוא מדאיג ציבור גדול בישראל ובתפוצות. בשבוע האחרון אני פועל כל הזמן ובמאמצים בלתי פוסקים עם הגורמים הרלוונטיים במטרה ליצור דיאלוג שאני מקווה שיניב תוצאות. אני מודה בכנות שאינני בטוח בהצלחת המהלך. יש רצון טוב מצד הגורמים השונים.
חייל צהל נהרג בליל שבת מפיצוץ רימון בחדר מגורים בבסיס בבקעת הירדן. כתובנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בנוסף נפצעו עוד שלושה לוחמים, אחד מהם במצב קשה. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגבה את פעילות השוטרים והמפכ"ל ואומר כי הם מסורים לעבודתם וחדורי מוטיבציה.
אני נמצא בסך הכל שבועיים בתפקיד ויודע גם יודע שיש לנו משטרה נפלאה, מפכ"ל שעושה עבודה במסירות נפש, סגל פיקוד בכיר שאני לאט לאט מכיר אותו למרות שאת חלקם אני מכיר מגיל צעיר, שמסורים מאוד לעבודתם. שוטרים ושוטרות חדורי מוטיבציה ואהבת ישראל רבה. יחד עם זאת, חסרים לא מעט דברים שצריך וראוי לתקן.
את הדברים אמר השר בן גביר הבוקר באירוע סיכום השנה של המשטרה. מנכ״ל משרד החוץ אלון מושפיז הודיע לשר החוץ אלי כהן על סיום תפקידו. במקומו ימונה רונן לוי שימונה למנכ״ל המשרד. בנוסף אישרה הממשלה את מינויו של אמנון מרחב לתפקיד מנכ״ל משרד הכלכלה ואת עורך הדין שלומי אייזר למנכ״ל משרד האוצר. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי תורגש עלייה קלה בטמפרטורות וללא גשם.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו בדיבור יהודי של יום ראשון, יום ראשון של מעשה פרשת וערה, ואנחנו עוד פרשת שמות, עוסקים בפרשה, רק יצאנו לדרך עם פרשת שמות, ויש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהפרשה הנפלאה הזאת. שבתות של חורף, יש את הליל שבת שאפשר עוד לעסוק בפרשה. ואנחנו נמצאים באיזשהו כביכול סערות פוליטיות כאלה ואחרות, ואנחנו ביחד לומדים מפרשת השבוע כל כך הרבה דברים ליום יום שאנחנו קוראים למעשה את פרשת השבוע. אז תמיד אנחנו בעיקר כשעוסקים בפרשת בעניינים של יציאת מצרים או שרבינו, זה נראה שזה הסיפור הוא מאוד מעניין ומיוחד, וכל פעם באמת אנחנו לומדים דברים נוספים, אבל לפעמים זה נראה לא כל כך נוגע אלינו. זה נוגע, כן, זה נוגע לדברים גדולים יותר מאיתנו. יש פרשיות מסוימות שעסקות באמת במצוות הפרקטיות, אם זכה זה בפרשת משפטים, פרשות נוספות בהמשך, בספר במדבר ובספר דברים, אנחנו רואים מצוות הרבה יותר מעשיות, זה נוגע אלינו יותר. ופה אנחנו ככה עוסקים בפרשה במשה רבינו ובגילוי שלו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו והוא הולך לפרעה. נכון, הסיפור עצמו הוא מיוחד ביותר, זאת אומרת, הכוונה זה גם לנו כעם הוא חשוב ביותר לדעת ולהתעמק בו, אבל אני חושב שתמיד חוכמה גדולה ביותר, אני קורא לדבר הזה, במקום פרשת השבוע, פרשת היום, לנסות להיות, לקחת מהפרשה להיום, ליום יום שלנו, התורה היא מלשון הוראה, אבל היא תורת חיים שבאמת מלמדת אותנו. גם הדברים שלנו נראים לא שייכים, בת פרעה, נראה עוד מעט סיפורים יפים חלקם ומאוד מאוד מרתקים ומיוחדים. יש לנו הרבה מה ללמוד. משה רבנו למעשה, קדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. ויאמר משה, אומר את התורה, אסור הנה ויראה את המראה הגדול הזה, הוא רואה פה, הוא רואה שם משהו לא ברור, הסנה יש אש, והסנה איננו הוקל. אבל המדרש תלכו, הוא אומר, קצת מחדד מה קרה שם. מה זה ויאמר משה, אסור הנה ויראה את המראה הגדול? מה הוא הלך לראות? מה קרה שם? אז המדרש תנחום אומר שזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אבל רבי יוחנן אומר ג' פסיעות פסה משה, אסור הנה ויראה, הוא התקדם שלוש פסיעות. ריש לקיש אמר לא פסה בכלל. מה הוא עשה? עיקם את הצוואר שלו, עיקם צווארו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה מספר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נצטערת לראות חייך שאני אגלה לך? ואז כתוב, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה וכולו. זאת אומרת, מה משה עשה? זה נשמע, וואו, נצטערת לראות. זה נשמע כאילו איזשהו מהלך, איזשהו מעשה עצום ואדיר ואיזו השתדלות לא נורמלית. כן, ורואים זה מעניין. כן, ואף על פי כן, מה מדובר? מדובר על ג' פסיעות בסך הכל, שמשה פוסע, או לפי רבי יוחנן, לפי ריש לקיש, הוא לא פוסע, הוא מעקם את הצוואר שלו. נו, באמת, סליחה שאני אומר, על זה משה רבנו מקבל את שרבית ההנהגה, מקבל את שרבית ההנהגה, ולא רק מקבל, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, ובאמת נותן לו את הכלים ללכת לגאול ולהיות המנהיג של כלל ישראל. אז הרב דסלר במכתב מליהו מביא את זה דווקא בשם קודמים. ברגע שמשה רבנו מראה נכונות, מדוע לא יבער הסנה, זה גרם לכל הגדולה שלו. נכון, זה צעד אחד קטן, ועל זה מה שכתוב, זה מדרש בשיר השירים, אבל מובן בהרבה מקומות. על זה נאמר, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח, יש מקום שכתוב כפיתחו של אולם, שיכנסו בו עגלות וקרוניות. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, כמו שמעתי מעריך את זה בחלק ד' מכתב מליהו, מצפה מאיתנו לעשות זוזה אחת, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. משה רבינו, אותו אחד שהוא ההיסטוריה של עם ישראל, הוא בנה את כלל ישראל עם התורה שהוא היה שליח להביא אותה. הנקודה הראשונה שהוא התחיל בה זה הגימל פסיעות, לפי רבי יוחנן שלושת הפסיעות, ולפי ריש לקיש אפילו לא פסיעות, הוא הזיז את הצוואר שלו. וואו, מה אני רואה פה, איזה משהו אני רוצה להבין. וואו, זה מראה שאתה רציני, שאתה מתעניין. בוא אני אראה לך, בוא אני אסביר לך. אנחנו רואים גם בפרשה שלנו עצמה, רואים את הנקודה הזאת שלה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, בעוד כמה סיפורים. רואים אצל משה גם, שמשה משליך את המטה על הרצפה, אז הוא נהיה לתנין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה לעשות כמה מופתים לעם ישראל, לראות שאתה זה שמביא להם את הבשורה? אז הנה, הוא אומר לו, תשליך את המטה לרצפה, הוא נהיה לתנין. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחוז בזנב. רגע שהוא חוז בזנב, המטה חוזר להיות בחזרה הופך להיות מטה. אז שם גם מפרשים שואלים, למה משה, הנס לא היה יכול להיות כביכול גדול יותר? הוא היה זורק על הרצפה את המטה, נפח לנחש ועושה אוף, ככה עושה משהו עם היד, וזה חוזר להיות מטה. גם כאן יש את העניין הזה של עשייה, של משהו קטן לעשות. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, בוא תעשה משהו. נגע בזנב, וואי, זה מתהפך בחזרה. עכשיו, אנחנו לא באמת חושבים שההשתדלות של משה זה מה שגרם לנחש להפך שוב למטה. אלא אם אנחנו לא משתדלים במשהו, אנחנו לא צריכים אפילו לצפות, לא יכולים לצפות לנס. נכון, אפילו שההשתדלות היא מאוד מאוד קטנה, מאוד מועטה, ממש משהו קטן מאוד. לגעת בזנב, כן, אבל זה לפחות משהו שעשינו, שהשתדלנו. יש עוד מקרה בפרשה שלנו, אצל בתיה בת פרו. בכלל מאוד מעניין המדרש של בתיה בת פרו. גם רשי אומר איזה שהיא ירדה לחוץ על היאור, היא ירדה לחוץ מגילולי אביה. פרו היה לי אורי ואני עשיתים. פרו היה אמר, אני מנהל פה את כל העסק. אחד מהפירושים שמסבירים שמה זה והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, כשהוא התחיל עם הג'וק הזה שהוא מלך העולם והוא לי אורי ואני עשיתים, אני פה מנהל את כל העולם. הוא התעלם מהסיפור של יוסף שקרה כמה שנים קודם, כי הוא אמר, זו סתם סיפור לכם סיפור דמיוני, זה אני ניהלתי פה את הכל, זה רק הכל מה שנראה לכם זה היה איזה דמיון, שום יוסף ושום דבר. אבל בכל אופן, בתיה בת פרו יוצאת לרחוץ על היאור, כמו שכתוב תחב, על היאור ולא לרחוץ ביאור, מה זה על היאור? זה מאוד מעניין, כי זה חלק מהלי אורי ואני עשיתי, שהיא כאילו באה לרחוץ מהגילולי אביה, ממה שאביה חושב את עצמו, כאיזה אלוהה, כאיזה משהו שהוא מנהל את העולם. אבל בכל אופן, בתיה בת פרו יורדת לשפת היאור, היא רואה את משה רבינו, מה זה את משה? היא ראתה למעשה תיבה שיש בה, היא אולי שומעת בכי של תינוק. מה היא עושה? היא למעשה לפי מה שמספרת התורה, אגב, וגם ככה מדרש אומר, התיבה הייתה רחוקה ממנה. אז מה היא מושיטה את היד? הגמרא אומרת שהיא ותשלח את המטה ותיקחה. המטה, אז רשי, אז הגמרא גם אומרת, מה זה המטה? זה היד שלה. המאמה שלה. אבל מה היא שולחת את האמה שלה? היא הרי לא הולכת להגיע, מה? סתם לשים, לשלוח יד קדימה? בשביל מה? אלא, גם כאן בתיה בת פרו מלמדת אותנו. ההשתדלות שלה. היא רוצה, אז היא משיטה את היד. יש, הגמרא מספרת סיפור מעניין לגבי כמדומני זה לרבי רבי חנינה בן דוסה, כן, לרבי חנינה בן דוסה, שכל השכנים, כמדומני בסוטה דף י"ב, שכל השכנים של רבי חנינה היו אופים כל ערב שבת, אופים לחם, חלות, היה ריח יוצא מהתנורים שלהם, ואשתו הרגישה לא נעים שכל התנורים אצלהם לא כמו היום תנור בבית, ככה אולי מריח ריח, יש בבתי ישראל אנחנו מריחים ריח טוב, אבל היה אפילו יוצא מהרובה השן, אצלה לא יצא, אז היא אמרה, טוב, אני אשים כמה חתיכות עצים, שם לא היה, היה עניות גדולה, כתוב שהוא היה, רבי חנינה היה די לו בכף חרובים מערב שבת לערב שבת, היה עניות בביתו, אבל אשתו הרגישה לא נעים שאצלם בבית ככה לא פועל התנור, אז היא הדליקה את התנור עם כמה עצים, שיהיה לפחות, איך אומרים, בחוץ ייראה שהשן יוצא מהתנור. אבל השכנה שלה, כך מספר את הגמרא, השכנה שלה, של אשתו של רב חנינה, הייתה, היא לא הייתה אישה נחמדה כל כך, בלשון המתה כמובן, והיא באה לאשתו של רב חנינה ואמרה לו, אמרה לה, תגידי לי, אפשר לראות מה יש לך בתנור? אני רואה שהתנור עובד. מה יש שם בתנור? אז היא כמובן התביישה, והיא הלכה, זאת אומרת, היא ראתה את ה... היא שמעה, מספרת הגמרא, שהיא דופקת לה בדלת, אז היא לא פתחה. אבל היא החכמה הזאת, השכנה, השכנה הזאת לא ויתרה לה, והיא אמרה, אני אלך בצד שם, ואני אראה באמת מה יש בתוך התנור. היא הגיעה למרפסת שם, ככה מספרת הגמרא, שהיא באה למרפסת לראות מה יש, ואז באמת אשתו של רב חנינא בן דוסא שמה לב וראתה אותה וגילתה, ואז מספרת הגמרא, נעשה לה נס, וכל התנור היה בו הרבה, התמלא בלחמים ובחלות, ככה היה משהו מיוחד. אז הגמרא מספרת שהיא שואלת אותה, השכנה הזאת הלא נחמדה, הרבה אנחנו מכירים לפעמים שכנים לא כל כך נחמדים, אז השכנה הלא נחמדה הזאת שואלת את אשתו של רב חנינא בן דוסא, נו, הולך להישרף כאן הלחם והחלות, אני רואה, אין לך את הקף, את המערוך, לא מערוך, את הכלי הזה הענק להוציא את הלחמים? אומרת, בטח, הנה אני בדרך כבר להביא את זה. באמת הלכה בצד והביאה. ואז הגמרא שואלת, מאיפה בדיוק היה, היה לה ככה, הרי לא אמור להיות שם לחמים ולא חלות ולא הסתם, איפה היה לה את הכלי הזה? מספרת הגמרא, הייתה מלומדת בניסים. היא ידעה, צריך משהו, מיד הסתכלה, ימינה שמאלה, הלכה להביא, ידעה שיש, ניסים יכולים לקרות, אבל זה אשתו של רב חנינא בן דוסא, שהייתה מלומדת בניסים. אבל בתיה בת פרעה לא מלומדת בניסים. אני חושב שהיא לא ציפתה, ככה זה נשמע לפחות, ככה זה נראה. היא לא ציפתה שהיד שלה תתארך. היא אמרה, בוא אני משיטה יד, אני רוצה לעשות השתדלות. ולמעשה זה מה שעמד לה, עמד לה הזכות לבת פרעה, לבתיה. היד שלה הקצרה התארכה, בניגוד לכל היגיון טבעי. למה? כי היא רצתה להציל את משה רבנו, היא רצה להציל אותו. אז היא עשתה ברגע הראשון, כמובן שהיא רצתה להתקדם לכיוון התיבה, אבל ברגע הראשון היא מושיטה את היד. היא עושה איזשהו מהלך אחד. לסיום הנקודה הזאת אני רוצה להוסיף דבר מעניין, שזה גם קשור לנושא של השתדלות. קצת אני חושב אולי מהזווית השנייה, מזווית שונה, אני יכול לומר. המדרש מספר מדרש ידוע שפרעו התייעץ עם איוב, בלעם ויתרו, לגבי השיעבוד של עם ישראל, הרי מה שפרעה עשה לעם ישראל זה הדברים נוראים ואיומים, ממש מה שהתורה מספרת די בקצרה לשיעבוד, המדרש מספר דברים באמת מזעזעים ביותר, אבל פרעה התייעץ עם זה, טוב, לא טוב, מה לעשות, אז המדרש אומר שבלעם שייעץ עצה רעה, נענש בלעם. יתרו שהשיא עצה טובה, זכה, והוא ממנו זכה לחתן כמו משה רבנו, ואיוב ששתק, זכה, קיבל איסורים. אז כולם שואלים שם, נסים להסביר, מה, בסך הכל הוא שתק, מה רוצים ממנו? למה הוא צריך לקבל איסורים? אז ראיתי פירוש נפלא שאומר, כשצועקים, שכואב צועקים. עכשיו, אי מה, זה יעזור? לצערנו הרב, אדם שכואב לו, הוא צועק, איי, איי, או משהו כזה, זה יעזור? זה ירפא משהו? לא, אלא מה? כשכואב צועקים. אתה שומע שהולכים לעשות כזה דבר חמור לכלל ישראל? היית צריך לצעוק, להגיד משהו, להגיב. גם אם זה לא יעזור. זה חלק, אני שוב, שוב, אני אמרתי מזווית שונה את הנושא של ההשתדלות. נכון, אנחנו עושים לפי משתדלויות, נגיד, ישאלו אותנו מה, זה לא יעזור. בסדר, אני את ההשתדלות שלי עשיתי. אני את איך משה רבנו מזיז בסך הכל את הצוואר שלו לפי ריש לקיש, שם במדרש בתנחומה. רבי יוחנן אומר שהוא עשה ג' פסיעות, גם לא מי יודע מה. עשה משהו, ותראו מה הוא זכה. זה מה שבתיה, מזיזה את היד שלה, שולחת את היד, כביכול שהיא רוצה לקחת את הטיבה, והיד שלה אכן מתארכת. ואיוב חס וחלילה, חס ושלום, לא אמר מילה, שתק, אמר, מה זה יעזור מה שאני אגיד? נכון, אבל תראו מה שאיוב קיבל, איסורי איוב. היה אומר, היה מגיב, כואב, תגיב. תשתדל, תעשה את ההשתדלות שלך, אפילו שלפעמים זה לא משמעותי. זה מה שהתורה מלמדת אותנו בחלק הזה של ההנהגה של משה רבינו. נעבור לנעימה קלה ונמשיך מיד.
موسيقى נקדוש חזי קר מכון נהרוס ונידוש זרויי נקבץ ושיר לכל יחודוש קיימים ואחיים בבניין בייס המקדוש קנה לשים כל נוירוב ונקדוש חזי קר מכל נרוס ונידוש שיר לכל יחודוש קיימים ואחיים בבניין בייס המקדוש וחסויס כל נויס פרובויס ביועסון היומים איתונו אפלי נשוח סוי לומים נצוי
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
את השנה הזו תראו מצוין. עד 50% הנחה על כל החנות.
אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. חפוף לתקנון.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
היי, שמי שאול כהן מירושלים. לאחר 10 שנים בהן חייתי בתוך המסך, רכשתי בעצת ידי סמארטפון כשר הדרן, ומאז גיליתי את החיים שמחוץ למסך, לצד הנאה מטכנולוגיה נקייה ועולמות תוכן לכל מה שאני צריך. ברוך מחיי המתים.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד. באתר רשות המיסים, רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
כשבעה חודשים לחכות לרכב חדש, זה לא נראה לכם מוגזם?
פותחים שנה באביס מכירת רכב ונהנים ממגוון רכבים חשמליים ורכבי בנזין בהספקה מיידית. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. אביס מכירת רכב, הרבה יותר מהטוב ביותר. הפרסום מתייחס לכלי רכב מיד ראשונה או לרכבי 0 קילומטר בבעלות אביס. ברישיון הרכב יופיע אחד בעלים קודמים, לפחות 50 רכבים במלאי, כפוף לתנאי השירות.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
ודי חזרנו ואנחנו במרכז התוכנית. אני מבקש לשוחח עם מישהו שיכול קצת לתת לנו אור עכשיו, בעיקר בתקופה הזאת שאנחנו מתעסקים בנושא המשפטי, ויש לנו את התקופה הזאת שאנחנו דנים כן ולא ומי ומה טוב ומה לא, יש הרבה בלבול גדול. אני ביקשתי לקו השידור את עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת. פורום קהלת עוסק הרבה בנושא הזה של המשפט, וביקשתי ממנו. אהרון, עורך דין אהרון, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז אולי תאיר את עינינו באינפורמציה קודם. אתם, יש לכם הרבה ידע ואינפורמציה, וגם מביעים את דעתכם. אז אולי נלך ככה, יש לי שאלה אולי יותר כללית. יש רשימה של דברים שרוצים לעשות שינוי בבית המשפט העליון, וציבור הדתי והחרדי בוודאי חלק גדול מסכים ורוצה וחשוב לו. השאלה אם לא, למה אולי תפסת מרובה לא תפסת. אני אתן דוגמה. הרי אם ישנו את, את צורת בחירת השופטים, אז כבר הם פחות יתערבו, אז אולי יצטרכו פחות פסקת התגברות. תן לי, אם תוכל מהזווית ראייה שלך, תנסה להסביר כמה חשוב ונחוץ אם בכלל הנושא הזה של השינויים בבית המשפט.
אז אני אנסה באמת להעיר קצת בנוגע לרפורמה שמדברים עליה כל כך הרבה, ובראש ובראשונה, לפני שאנחנו צוללים לפרטים ומתחילים לבחון סעיף כזה או סעיף אחר מהרפורמה, חשוב להבין מה עומד בבסיס שלה. מה שעומד בבסיס שלה הם לשני עקרונות. הראשון הוא שאת ההכרעות הערכיות, כשיש מחלוקות, במדינת ישראל יש כל מיני מחלוקות פוליטיות, ציבוריות, ערכיות, בין ציבורים שונים, בין אזרחי המדינה. עכשיו השאלה היא, מי צריך להכריע במחלוקות האלה? אנחנו יודעים שיש מחלוקות מאוד גדולות בשאלות של דת המדינה, יש מחלוקות על מה המשמעות של זה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, האם יכולה להיות התיישבות יהודית, זכור פסק דין כעדן בעבר, או חוק יסוד הלאום, מה המשמעויות שלו וכו'. יש מחלוקות על מעמד יהודה ושומרון, יש מחלוקות מבחינה כלכלית, איך לבחור להתנהל. כל השאלות האלה, אלה מחלוקות פוליטיות. מה שקרה בעשורים האחרונים, שכל המחלוקות הפוליטיות האלה הפכו להיות עניין משפטי. ולכן בעצם, יכולת ההכרעה בנושאים האלה, יש חוסר הסכמה בציבור, יש מחלוקת, אבל מי שמחליט הוא לא הציבור. מי שמחליט בהכרעות האלה, ההכרעות האלה הפכו להיות עניין שבית המשפט העליון מכריע בו, או יועצים משפטיים מכריעים בו. ובראש ובראשונה צריך להבין, זאת הבעיה שהרפורמה הזאת רוצה לתקן. זה האיזון שכל כך דרוש שמדברים עליו. שבגין אמר שיש שופטים בירושלים, אלא היו שופטים אחרים. אלא היו שופטים ששופטו לפי חוק. זה לא היה שופטים שהחליפו את המערכות הדמוקרטיות בקבלת ההחלטות. זה מאיפה שאנחנו יוצאים לדרך, וזה חשוב. נקודה שנייה שחשובה, ששלטון החוק הוא לא שלטון השופט. אנחנו מדברים על שלטון החוק, הכוונה היא שיש חוק שכולם כפופים לו, וגם לשופט הוא כפוף לחוק. עצמאות בית מערכת המשפט, עצמאות השפיטה היא אחד מהעקרונות הכי בסיסיים וחשובים בכל מדינה דמוקרטית. וכמובן שהרפורמה הזאת רוצה לשמור על העצמאות של השופטים. אבל יש שאלה, האם לשופטים שאנחנו צריכים בית משפט חזק, האם יש לו גבולות או שהוא הפך להיות בית משפט כל יכול? אנחנו רואים שהשופטים בשנים האחרונות מדברים על זה, שהם יכולים לפסול אפילו חוקי יסוד, את מה שהם סיפרו לנו בעבר, במהפכה החוקתית, שמכוח חוקי היסוד הם בכלל יכולים לפסול חקיקה. אז שני העקרונות האלה, העיקרון שההכרעות הדמוקרטיות צריכות להתקבל על ידי נבחרי הציבור, והעיקרון של שלטון החוק, שהמשמעות שלו היא שגם השופטים כפופים לחוק, בדיוק כמו שנבחרי הציבור ואנחנו האזרחים כפופים לחוק, אלה העקרונות שביסוד הרפורמה. עכשיו, מה יהיו ההסדרים המדויקים שצריך לתקן? הרפורמה שהציג השר לוין נוגעת בארבע רכיבים עיקריים, דיבר על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, דיבר על קביעה שאסור לשופטים להתערב בחוקי יסוד, ומנגנון התגברות. זאת אומרת, כשבית המשפט ירצה לפסול חקיקה, הוא יצטרך לעשות את זה בהרכב מלא של כל השופטים, וברוב מיוחד של 12 מתוך 15 השופטים. אבל מצד שני, הכנסת תוכל לאחר פסק דין במקרים מסוימים, היא תוכל גם להתגבר על בית המשפט ברוב של 61. חוץ מזה דובר גם כן על עניין הסבירות, שבית משפט לא יוכל להתערב בהחלטות ממשלה, פשוט כי משהו לא נראה לו. צריך להצביע על טעם בחוק, והדבר האחרון זה הרפורמה בנוגע ליועצים המשפטיים לממשלה, שגם שם התפתח פה באיזשהו אופן לא סדור, לא ברור, אין שום חוק שמעניק ליועצים המשפטיים לממשלה את הסמכויות. אלה סמכויות של היועצים המשפטיים והשופטים נטלו באופן חד צדדי, ולשיטתם הם יכולים לקבוע לממשלה מה עמדתה, גם בניגוד לעמדת ראש הממשלה והממשלה, גם כאשר הדבר לא עומד בניגוד לחוק, אלא כי פשוט נראה להם לא סביר או משהו כזה, ובמקרים שיש עתירה נגד החלטת ממשלה או החלטת שר, בשיטתם הם גם יכולים לקבוע שהשר או הממשלה בכלל לא יוצגו. אז אנחנו מגיעים לתיאטרון אבסורד של הליך משפטי, שבו בכלל אין מי שמגן על עמדת השר או הממשלה.
ואתה אומר, רק לחדד, אתה אומר למעשה שבגדול מה שהרכיבים האלה אומרים, להחזיר אותנו אחורה פשוט. כי ההתקדמות הייתה מאוד לרעת.
אז צריך להבין, השר לוין, מה שהוא הציע פה, זה לא לחזור אחורה לשנות ה-80 או ה-90. הוא דווקא לשיטתו הוא אומר, אנחנו נאפשר פה לראשונה באמצעות בחוק, נסמיך את בית המשפט לפסול חקיקה. עד, לפני המהפכה החוקתית, בית המשפט לא יכל לפסול חקיקה. פה מדובר שהוא יוכל לפסול חקיקה, אבל הוא לא יוכל לפסול חקיקת יסוד, ותהיה לכנסת הזדמנות להתגבר על פסיקת בית המשפט. אז צריך להבין שהתגברות, אני לא חושב שהיא תופעל בכזאת קלות. גם כאשר יועצים משפטים לממשלה לא יהיה להם מעמד מחייב, והם רק יוכלו לייעץ כשמם, אני גם לא חושב שביתר קלות שרים וחברי ממשלה יתעלמו מהעמדות שלהם. שר וחבר הממשלה רוצה להעביר החלטות טובות, רוצה להעביר החלטות חוקיות. אם יועץ משפטי ייעץ לו משהו, והדבר הזה לא, ברוב המקרים, ברוב מוחלט של המקרים, אני מניח שיקבלו את עצתו.
אבל בכל חברה, גם בחברה פרטית, אני מעריך כך, אנשים מחזיקים יועצים משפטיים ורוצים לשמוע עליהם, הרי בסוף, בשביל לדעת שהם באמת אכן עושים לפי החוק.
בהחלט, ויכול להיות שבחברה פרטית בן אדם מחליף, הוא הלקוח, והוא יכול להיות גם להחליף את עורך הדין שלו. אבל בסופו של דבר, הממשלה תעמוד לפני בית משפט, ויש פה טעות. לא מנסים להפוך את בית המשפט לחסר סמכויות. בית משפט חזק זה דבר שהוא חיוני לכולנו. אנחנו כולנו האזרחים צריכים בית משפט חזק, צריכים שיהיו פה הסדרים בסופו של דבר אחרי הרפורמה הזאת, שהם יהיו מאוזנים. אבל לא יכול להיות, ועכשיו אנחנו רואים לאור ההתנגדויות לרפורמה, גם המתנגדים שמים על השולחן את האמירה הפשוטה שלדעתם, מבחרי הציבור הם לא אלה שיכולים לקבוע את כללי המשחק. והדבר הזה פשוט לא יעלה על הדעת. הם כל הזמן שואלים מה יהיה עם עריצות הרוב, החשש מפני עריצות הרוב. יש משהו שהוא יותר גרוע מחשש מפני עריצות הרוב, וזה עריצות המיעוט. אז בהחלט אנחנו צריכים ליצור הסברים שלא יאפשרו לרוב לדרוס מיעוטים. ושיאפשרו שמירה על זכויות. בית המשפט גם יש הרבה דברים מאוד טובים שהוא עשה, אבל לא יכול להיות ששוללים את הלגיטימציה של נבחרי הציבור, שטוענים בו על השולחן, שהכנסת לא יכולה לתקן את הדברים האלה, שבית המשפט יכול בצעד אחרי צעד, במשך שנים, לשנות את כללי המשחק כל הזמן, במעמד צעד אחד, ושהכנסת לא יכולה להגיד. חשוב פה גם להגיד מבחינה היסטורית, לאחר המהפכה החוקתית, לאחר שבית המשפט נתן מלכתחילה את הסמכות...
שוב, המהפכה החוקתית לא נעשתה, היא נעשתה באיזשהו... לא בחוק, היא נעשתה ב...
לא נעשתה, היא נעשתה... יש ויכוח גדול האם היא נעשתה... אהרון ברק ניסה לטעון שהיא נעשתה בשיתוף פעולה. מצד אחד, המחוקק העביר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק, ומצד שני, בית המשפט בא וקבע שנעשתה מהפכה חוקתית. עכשיו, האמת היא שחברי הכנסת שהעבירו את חוקי היסוד לעלו בדעתם שמשנים את שיטת המשטר בישראל. זה אנחנו יודעים, וזה אנחנו יכולים לראות מהדיונים שהיו בכנסת. עמדו חברי הכנסת, אוריאל לין ואחרים, ואמרו, לא קורה פה שום דבר, והכי גרוע, אם בטעות היו בודדים שהתריעו שזה מעביר כוח לבית המשפט, אמרו, מה הבעיה? הכנסת תמיד תוכל לתקן. לאחר המהפכה החוקתית הגיע אהרון ברק לכנסת בכמה הזדמנויות. הוא אמר, אם הכנסת לא רוצה את מה שאנחנו עושים, היא יכולה לחוקק. ועכשיו אנחנו רואים שכאשר הכנסת ניגשת, והיא אומרת, יש לי בעיה עם מה שקרה כאן, אני רוצה לשנות את ההסדרים, בעצם באים המתנגדים ואומרים, אין לגיטימציה לנבחרי הציבור לחוקק את כללי המשחק. והדבר הזה הוא פשוט מהלך אנטי-דמוקרטי שאסור לקבל אותו. אני חושב שהשלב הראשון זה צריך להיות ברור שיש לכנסת את הלגיטימציה המלאה לקבוע את כללי המשחק, יש לה הרבה יותר לגיטימציה מאשר לשופטים לעשות את זה, ועכשיו מה יהיו ההסברים? זה דבר שצריך בתהליך ארוך ולשמוע את כולם, ולראות איך בדיוק ייווצר האיזון בהסברים החדשים. אבל העקרונות הם, איך אנחנו שומרים על שני העקרונות שבהם פתחתי, שהם הבעיה כרגע. אחד, חייבת להיות, בכל פתרון שימצא, אנחנו חייבים להבטיח שמי שיקבע בהחלטות, במחלוקות הערכיות, הציבוריות, הפוליטיות, יהיו נבחרי הציבור, ולא נפקיע כל פעם את היכולת ההכרעה לבית המשפט בטענה שמדובר פה בפגיעה בזכויות או משהו כזה. ושתיים, אנחנו חייבים להבטיח את שלטון החוק במשמעות שגם המחוקק וגם השופט כפופים לחוק. לא יכול להיות שבית המשפט שם את עצמו מעל החוקים, מעל חוקי היסוד, ולדעתו הוא יכול על פי איזשהם עקרונות אמורפיים שלא כתובים בשום מקום, לפסול חקיקה או לפסול החלטות של הכנסת והממשלה. שני הדברים האלה צריכים להתפטר. יש ציבור ענק במדינת ישראל שמבין שצריך לספור אותם, ואסור להתבלבל. יש פה הסכמה מאוד רחבה על הצורך בפתרון הבעיות האלה. יכול להיות שעדיין אין הסכמה ויש מחלוקות לגבי מה יהיה הפתרון. אבל זה שיש כאן בעיה שחייבת פתרון, יש לדבר הזה תמיכה רחבה, גם באופוזיציה. גם אנשים כמו גדעון סער ואחרים, אביגדור ליברמן במשך השנים, העלו המון הצעות חוק בשביל להסדיר את הדברים האלה. עכשיו צריך לראות מה יהיו ההסדרים המדויקים של הפתרון.
עורך דין אהרון גרבר, אני מודה לך מאוד ככה על שהערת את עינינו באופן כללי ככה לחדד את העניין, על מה הדיון ועל מה הוויכוח. תודה לך וצהריים טובים. שלום.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
קוקו!
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם. גם אנחנו. מכבי נותנת לכם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים לילדים בחינם עד גיל 18. מוקד ילדים טלפוני בשעות הערב, ערבי חג וסופי שבוע, ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 4535.
אבא הכניס את היד לכיס, נתן לרופא מומחה, נתן לקלינאי תקשורת, נתן למרפאה בעיסוק, ולמי לא נשאר? הבריאות יקרה לכם? לאומית, מומחיות לכל כיס. זה הסיפור שלנו. יותר שירותים, יותר מומחיות, פחות כסף. הצטרפו עכשיו ללאומית, כוכבית 507 מהנייד, ותתחילו לקבל יותר ולשלם פחות.
לאומית, ילדים זה הסיפור שלנו.
שמי דוד כהנה מאשדוד. במשך 8 שנים נאבקתי עם המסך בתוכן והרגשתי שזה לא מתאים לי. לא חלמתי שיש פתרון שלא יבוא על חשבון המהירות, אבל מאז שהכרתי את הדרן קרה הלא יאומן. גם הכל טס במהירות וגם הכל נקי בשבילי. תודה להדרן.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
שלום, כאן מירי גפן, אמא לשני בחורי ישיבה. חולצה לבנה בוהקת? זו החולשה שלי. זו הסיבה שאני משתמשת בסנו אוקסיג'ן פאוור. תוסף להסרת כתמים והלבנה.
סנו אוקסיג'ן פאוור, תוסף לכביסה לבנה.
עצה שלי, תתמידו בזה, כמו שכל מתמיד בישיבה צריך להיראות.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, דיבור יהודי, ואנחנו חזרנו חלק האחרון של התוכנית. אין מה לעשות, אנחנו גם עוסקים בענייני העולם הזה. דיבור יהודי ככה לדעת לשוחח ולדבר, שאנחנו משוחחים אדם אין מה לעשות, לצערנו האקטואליה, וזה דבר שכן נוגע לנו, זה לא, לדעתי זה לא ממש פוליטיקה, כל נושא המשפט, זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו בדברים, ש, בדברים שיש במדינה, לכאן ולכאן, לדברים הטובים ולפחות טובים, ואנחנו צריכים להתמודד, זאת, אלו שאלות מהותיות, לא רק פוליטיות, כדאי שלפחות נדע, הרבה מאוד פעמים אנחנו אפילו יודעים את המציאות, אני שומע הרבה פעמים, כל אחד ואחד מאיתנו, אני מניח ששומע, אנשים שמסורחים ביניהם, מתווכחים, ובסוף למעשה מדברים על דבר לא קיים, לא נכון, לפחות שתמיד, לפני שנוכל לשוחח ולנתח דבר מסוים, שנדע מי נגד מי. אבל אני חוזר אתכם ביחד לפרשת שבוע, זה קצת יותר מעניין, וזה גם יותר אקטואלי לטעמי. משה רבינו, אחרי, אני בחלק הראשון דיברתי על זה, שהוא השתדל במעט, ואחרי השתדלות שלו הוא קיבל את השרבית ההנהגה של כלל ישראל. וברגע שהוא קיבל את ההנהגה, אז משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. זה ביטוי שאנחנו גם משתמשים, שמישהו שכאילו, מה אתה פה נכנס לעניינים, מה יש לך בכלל, איך אומרים, של נעליך מעל רגליך, זה ביטוי, מה זה ביטוי? שוב, זה פסוק בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו. למה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להוריד את הנעליים שלו לפני שהוא מתקדם ומשוחח איתו, משוחח, אם אפשר לומר ביטוי כזה, כן, על משה רבינו כתוב פה אל פה אדבר בו. אז כתוב, זה מאוד מעניין וזה חשוב, וזה סתם נתון עניין הלכתית גם בנושא של תשעה באב יום כיפור. מה פתאום אנחנו הולכים עם נעליים לא של אור? לא הולכים עם נעלי אור. יש הרבה שחושבים שזה עניין של אבלות, אז שלא יהיה נעליים נוחות. זה פשוט טעות, זה לא נכון. אדם יכול ללכת עם נעליים מאוד נוחות, זה לא משנה. ביום כיפור בוודאי אין בכלל עניין של אבלות. כתוב ש... ותחסר מעט מלוקים, כל שטה, זה הפסוק בתהילים, כל שטה תחת רגליו. האדם, כשהוא לובש נעל של אור, הוא למעשה מראה את הגדלות שלו ואת החשיבות שלו בעולם. למה? האור זה בא מהבהמה, בהמה מקבלת את האוכל שלה מהצומח, צומח מהדומם כביכול. אז למעשה כשאדם הולך, מישהו מאיתנו הולך על נעל של אור, הוא מראה, וזה יכולים, זה הרגל שלו שהוא דורך בה, שהוא כל העולם נמצא תחת הרגליים שלו. האדם, זה באמת ככה, האדם הוא בחיר הבריאה. לכן אומר הקדוש ברוך, כשמגיעים לפני השכינה, לפני הבורא, שמה זה כבר לא, שמה אתה לא יכול להראות את הגאווה שלך, צריך להוריד את הנעליים. גם הכהנים בבית המקדש היו מורידים את הנעליים. ולכן גם אנחנו בתשעה באב, באבלות גם כן, זה מוריד מהגאווה שלנו. יום כיפור גם אנחנו רוצים להיות כמו מלאכים, אפילו גם להוריד מאיתנו את הגדלות של האדם שבנו. עד כדי כך יש עניין הלכתי אפילו, שכתוב שבימים, כמו בתשעה באב או ביום כיפור, ביום כיפור, אז לא מברכים את ברכת שעשה לי כל צורכי, כיוון שאנחנו לא נועלים נעליים, זאת אומרת, הכוונה לא נועלים נעלי אור. למה? מה פתאום? שעשה לי כל צורכי, זה מה ש... אפשר לומר, אין לי נעליים. זאת אומרת, אני לא לבשתי נעלי אור, בעקבות זה אני לא אברך את ברכת שעשה לי כל צורכי, את כל הצרכים שלי. התשובה היא כן. כשאדם לובש את הנעל האור לובש אותם ברגליים, הרגש לו מלבישה ודורכת על האור, ובזה מראה שעשה לי כל צורכי, שכל צורכי העולם עבור האדם, אלא כל הבעלי חיים וכל העולם בנוי עבור בני האדם. עד כדי כך אפילו באופן נקודתי חכמים אומרים שאדם יגיד, בשבילי נברא העולם. כל אדם באופן פרטי יכול וצריך לומר שאת כל העולם האדיר הזה שאנחנו רואים, כל העולם האדיר שאנחנו רואים, זה בשבילי נברא העולם. בשבילי. אז זה מה שהתורה מלמדת אותנו ככה בביטוי, ששוב, מה זה ביטוי? בדרישה שהקדוש ברוך הוא דורש ממשה רבינו. מונח כאן כל כך הרבה, שכשמישהו מאיתנו לובש בבוקר נעל של אור, יבין את מה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, נתן לכל אחד ואחד מאיתנו בעולם שליטה על הטבע, והטבע שייך או בנוי עבורנו. זה מה שהתורה מלמד אותנו ככה, תוך כך, איך רואים, על דרך הכבוד שכביכול משה רבינו צריך לרכוש לפגישה שלו עם השכינה, אבל זה לא סתם כבוד, אז אולי שיוריד גם את הג'קט, את המייל, להלביש. לא, רק הנעליים כתוב, של נעליך מעל רגליך. וזה גם, כמו שאמרתי, יש לזה השלכה ישירה. לתשעה באב שאנחנו לא לובשים נעלי אור, וגם ביום הכיפורים, וזה לא קשור, אדם יכול ללבוש נעל מאוד נוחה, אבל היא לא, אם היא לא עשויה מאור, אין לו את הגאווה הזאת, גאווה של בני האדם, שכל העולם נמצא תחת הרגליים שלהם. ולכן זה מה שלמדנו בסייעת הדשמע מפרשת השבוע, פרשת שמות, שיוצאים, כבר מתחילים להריח את יציאת מצרים. היציאה הזאת שקימץ אתך מארץ מצרים, יראינו נפלאות מה שיהיה בעזרת השם בעתיד הקרוב ביותר של הגאולה השלמה, מה שלמדנו במצרים. אז כמה שנלמד על היציאת מצרים, נוכל להכין את עצמנו לגאולה השלמה העתידה לבוא במהרה בימינו. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר למוטי קופר, למפיק שלנו גם היקר והנפלא ליאל ראובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה וצהריים טובים.
Say your name.